ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מתבונן באיזה דברים כלליים ששייכים לעניין הזמן שאנחנו נמצאים בו, לקראת חג השבועות, מתן תורה. זה קשור בתורה, מתן תורה, תורה ולימודה, בעזרת השם. נכנסנו עכשיו לשלושת ימי הגבלה לקראת היום הזה, שהוא היום הזה ומה שכלול בו הוא לגמרי מעבר להשגה שלנו. זו נקודה, אני חושב, מרכזית מאוד מאוד וחשובה מאוד מאוד להבין ולדעת. סתם גם מצד הגדרה הלכתית, גם הוא חג השבועות שהוא זמן מתן תורתנו, ואז הוא צריך קצת יותר ביאור. אנחנו סופרים וסופרים, ספירת העומר, הם מגיעים ליום שאין אנחנו יכולים לספור אותו, ואיננו כלול בהשגה, בהבנה שלנו ובספירתנו. יש כנראה משמעות אבל גם לפני למצוות הספירה, אפילו כהכנה לאותו יום שאין אנחנו כוללים אותו בספירתנו. אנחנו כוללים אותו ממנה לכאורה בהבנה שלנו, בהשגה שלנו, בציון שלנו, לציין אותו. בימים המיוחדים, גם מצד הגדרת ההיבנות הפשוטה, חג השבועות הוא חג לכאורה יחיד, זה לכאורה, כי לא ברור לי כך, שאין לו תאריך בשנה. אין לו תאריך בשנה, בלוח השנה. הוא יום החמישי, אי סיוון, וו סיוון, זין סיוון, תלוי בקידוש החודש. ללמדך שכשהוא יוצא עכשיו בוו סיוון, לכאורה דרך מיקרא. לא וו סיוון זה חג השבועות, יום החמישי, זה דבר כל כך מוזר, יוצא דופן לכאורה. אני חושב שנכון כך להגיד כנראה גם לגבי שמיני עצרת, שאין לו תאריך בלוח השנה, ופי שהוא תמיד אותו תאריך, שוב דרך מקרה, הוא יום השמיני. אבל אנחנו לא קשורים עכשיו שמיני עצרת, אבל שיכול להיות שיש קשר בין הדברים. חג השבועות הוא יום מיוחד במינו כזה, שבאמת איננו, כנראה שאיננו כלול בלוח הזמנים גלי הנורמלי הרגיל השגרתי, לא היום גורם אלא היום החמישים גורם, המציאות של החמישים, והוא באמת מעבר לכל השגה, מעבר לכל הגדרה שכלולה בהשגתנו במבט, נאמר האנושי הנתון בידינו. וכך הוא יום מתן תורה, זמן מתן תורה. בין אם הוא קשור, הוא היה ביום החמישים או יום החמישים אחד, כן, הוא היה ביום החמישים כנראה, או לא בפועל. יום החמישים הוא זמן מתן תורתנו, גם אם הוא נדחה ליום החמישים ואחד. אנחנו אומרים בתפילה, בחג השבועות, זמן מתן תורתנו. וכנראה נאמר אותה, אני לא נכנס לגדריה, שלכו אלוקים המגן אברהם, בהסברה, גם כשזה יכול בזין סיוון, גם כשזה יכול באי סיוון. לא מצד הוו סיוון. הזמן מתן תורתנו הוא יום החמישים. ואולי לא תולי בשלב בפועל מתי ניתנה תורה, אולי ביום החמישים ואחד. יום החמישים הוא זמן מתן תורתנו. ואני רוצה להתחיל מזה, מהנקודה הזאת, כדי לדבר למה שאמרתי, להבין כשתורה ניתנה לישראל, לעולם, לעולמות, כשהגיע זמן נתינת תורה, אנחנו נפגשים כולנו, כל העולם כולו, דרכנו, על ידינו, במציאות בלתי נתפסת, בלתי מושגת. והיא ממשיכה להיות בלתי מושגת. הרי אנחנו לומדים תורה ומנסים להבין. בלתי נתפסת ובלתי מושגת. התורה היא איננה לעולם. לעולם. גם כשנמצא ברוך השם בנשמותיהם ונפשותיהם של תמידי חכמים ושל כלל ישראל בכלל, היא לא אנושית כלל. כשאני אומר היא לא אנושית כלל, לא שהיא סותרת משהו באנושי, אבל היא בהחלט לא אנושית כלל. היא כולה אלוקית. היא כאילו כולה דבר שאיננו כלול בהבנה האנושית. אגיד מילה כדי לא להטעות, ההבנה האנושית כלולה בה. כמו, מבחינה מסוימת, כמו כלפי העולם כולו, אין הקדוש ברוך הוא חס ושלום כלול בעולם. העולם כלול בו. קודש בריך הוא ואורייתא. התורה איננה מכאן כלל, והיא גם לא ירדה לכאן, אלא אנחנו עלינו אליה. התורה נשארה דבר בלתי נתפס. הסתכל באורייתא וראה ארבע, ויש עולם שכלול בה, יש עולם שהוא תולדה ממנה ומתכוון ועתיד בשלימות, ואולי כבר עכשיו נוציא אותה אל הפועל כביכול, קודש בריך הוא אל הפועל כביכול. המבט האלוקי על המציאות, הסתכל באורייתא וברא אלמה, מציאות של תורה שקודמת למציאות, פלא באמת שזה מצליח להגיע אל המציאות, או שיש פה בעולם אוזן המקשיבה את הנצח, המקשיבה את האמירה הזאת ששמה תורה, את המציאות הזאת ששמה תורה. זה מאוד מאוד חשוב, יש נפקמינה גדולה מאוד, גם אחר כך בהשלכות שאני רוצה להשתלב בנים, בגישה שלנו. התורה לא לקוחה מעולמנו כלל, ולכן היא גם לא נדרשת להתאים את עצמה לעולמנו, חס ושלום. כמו שאת הקדוש ברוך הוא אנחנו לא דורשים ממנו להתאים את עצמו. אנחנו רוצים ללמוד את השם, ללמוד את התורה, למצוא איך כל העולם מתאים לתורה, לא איך התורה מתאימה לעולם. וזה פלא שניתנה תורה באמת. הקדוש ברוך הוא ברא עולם ויש 2,000 שנות תום. העולם מתנהל. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא עולם. מהרגע הראשון יש עולם שמתנהל באמת בגלל שיש תורה. בגלל שיש קודש בריך הוא. בגלל שיש דבר השם, רצון השם, מגמת השם, תוכנית השם. לכן יש עולם. אבל היא לא מופיעה. כשאומרים שהעולם הוא תוהו, העולם אין בו סדר. שון המהר"ל, תחילת נתיבות עולם. התורה היא סדר העולם. התורה לא מופיעה בעולם. כשלא הופיע בעולם, הסדר לא הופיע. העולם הוא תוהו. יש עולם שעומד, יש תורה שעומדת ביסוד העולם. אחרת לא היה עולם. אבל גם אומר הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, יום השישי, גם העולם לא יתקיים אם לא תופיע התורה. זמן מתן תורתינו. ברוך אתה אמונה, העולם, שהכל נהיה מדורו. ודאי שהעולם קיים מחמת שישנה התורה. אבל התורה עוד ממתינה, או ממתין העולם, והוא לא יתקיים אם זה לא יגיע. הוא לא יחזיק מעמד אם לא יגיע. והוא קיים רק בגלל שזה יגיע, הופעת התורה בפועל. אבל מה פשוט הופעת התורה בפועל? העולם הוא טוב, הוא שלו הוא מתנהל, כל מיני דברים מתנהלים בעולם. ולא לשכוח, כשאני אומר טוב, פירושו של דבר הוא, חז"ל אומרים טוב, לאו דווקא בגלל שהעולם באלפיים שנות טוב לא התקדם. התקדם הרבה, התפתחו בו הרבה מאוד דברים. זה כלול במושג שלא כל כך נתייחס אליו, דרך ארץ קדמה לתורה. הרב זצ"ל אומר שאותם דרך ארץ זה מחויב להיות, זה כל אותה תקופה גם קודם הופעת התורה. העולם מתקדם מאוד מאוד. מתקדם? זה התקדמות? זה טוב. זה דבר חסר משמעות, חסר כיוון, וממילא חסר בחינה רבה לכל להגיד אמת. מה מתרוצץ בתוך העולם? מה שקיים בעולם בפועל, וגם המציאות האנושית בשיא תפארתה, זה דבורים בתהילים, זה תוהו. לא בגלל שזה לא דבר אפילו אולי חיובי, אין לו כיוון, אין לו מגמה, הוא ריק מהמגמה. ריק מהמגמה, הוא ריק מהתוכן לכאורה, הוא ריק מקודש בריך הוא. טוב. ואולי לא באשמתו. פשוט תורה לא הופיעה. ואולי אפילו לא יכולה להופיע. וכי הדומם, הצומח, החי, המדבר, האנושות, יכולה להקשיב את הנצח? יכולה להקשיב את התורה? יכולה לקלוט את הנצח? וקל וחומר, לחיות את הנצח? היא חיה את העולם, ובצדק. היא חיה את המציאות. היא חיה את ההתרוצצות הטועית, הלא מסודרת שבמציאות. המציאות ככה נראית. לא, קצת, לא ניכנס כל כך לדברות האלה. תפוס ככל שתוכל. הוא ימלא להופעת כל הרשעיות. וגם האלוקים הזה את אדם ישר. וההתפתחויות האלה כולם רצויות באופן יסודי. מתפתחים הרבה מאוד דברים. תרבות מאוד מפותחה. טוב. ולאו דווקא בגלל שהצדדים בתרבות האלה אינם נחוצים. ואינם מבחינה הזאת כאילו חיוביים. הם לא אלוקיים, הם לא בגלוי לפחות אלוקיים, אינם מחוברים לנצח, ומבחינה מזה נכון, הם לא פרי של הנצח. לא הנצח יוצר את הזמן, את השעה, את העולם הזה. אבל למה? מתרוצץ. יש קודש בריחו, יש תורה, אצל הקדוש ברוך הוא הסתכל באורי תעברה אלמה, ויש התרוצצות מלאה, אין סדר. יכול להופיע הסדר? טעות גדולה יכולה להיות, וגם אצלנו חס ושלום, שמתוך אין סדר, בואו נתחיל לעשות סדר. בואו נסדר דברים. בואו ננסה כן להיות טובים וישרים. בואו ננסה להיות צודקים, להיות אנשי אמת. בוודאי שניסיון כזה הוא חשוב מאוד. בואו ננסה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה אפשרי? חורה כן, חורה כן, חנוך. יש מהלכים כאלה, נוח יצניק תמיד להם מדורות המלכות. דווקא למי אני מזכר, לא חשבתי דרכה, תגיד לי, נזכיר בהם דווקא את נוח, לעומת אברהם. נוח יכול מאוד מאוד לרצות להתקרב לקדוש ברוך הוא. דבר אחד הוא לא יכול כנראה בכלל לעשות. לתקן עולם במלכות שדי. לגאול. הוא לא יכול, נכנס לטבע. הוא לא יכול, הוא לא אשם. הוא לא יכול. אין בו את הנצח. אין בו את התיקון. הוא רוצה להיות איש. והוא גם כנראה מצליח במידה רבה. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אבל הוא נוח. אז יש גם בעולם לבקש את האלוקים. אלוקים עשה את אדם ישר. הוא מבקש להיות ישר, טוב, אמיתי, צודק, קרוב לאלוקיו. והאמת היא שהוא לא מסוגל. ובמידה רבה לא באשמתו. ודאי שהוא לא יכול לחיות את הנצח. או לתקן עולם למלכות שדי. באמת זה מובן מעולם. זה אפשרי. זה פלא גדול מאוד שזה אפשרי. הפלא הזה זה כנסת ישראל. הפלא הזה זה אברהם אבינו, כנסת ישראל, האומה הישראלית, מתן תורה. מפגש בין עליונים ותחתונים. ואולי יותר מזה נאמר, התרוממות התחתונים לעליונים. או הופעת העליונות. העליונות פה. מי שחושב שבמתן תורה כאילו עושים לנו הקדוש ברוך הוא לעולם גם תורה, קצת תורה והדרכות וכו', היא מורה לנו דרך, וזה נכון, היא מורה לנו דרך. אנחנו סוף סוף יכולים להתחיל לעשות סדר באי סדר. לא ניתנו לנו הוראות איך מסדרים. הופיע הסדר, אז יש סדר. אם לא נביא שהופיע הסדר, לא הוראות איך עושים סדר, אי אפשר להצליח לעשות סדר. מי שנמצא בעולם שלנו פה ומבקש להמשיך להיות בזמן, בעולם הזמני הזה, ומתוך החוקיות הזמנית הזאת והמוגבלות הזמנית הזאת, וממילא אני אגיד צד תורך והרישות שבזמניות הזאת וכו', יצרי לב האדם, מי שרוצה מתוך כך, אבל לנסות לעשות סדר, כמו שנוח ניסה לעשות וכו'. וקיבלנו ברוך השם גם איזה הדרכה. זה באמת נכון, תורה היא מורה דרך. התורה באמת היא מורה דרך. עיקר הוראת הדרך שבה היא, הגיע הנצח לעולם. הגיע העולם הבא לעולם הזה. מי שלא מקשיב כך לתורה, וכנסת ישראל מקשיבה כך לתורה. הגיעה התורה, הגיעה הגאולה, כן, הגאולה הגיעה. האושר בעין ובאלף של הגאולה הזאת, של הטוב הזה, של היושר הזה, של האמת הגדולה הזאת, של הכוונה האלוקית, של הסדר. אנחנו לא מצרפים את התורה אל העולם הזה. אנחנו בעצם עוזבים את העולם הזה. את העולם הזה כפי שהוא הגביל וצמצם אותנו, יצאנו ממצרים, יצאנו ממצרים, אנחנו מתרוממים אל מתוך העולם הזה ולגלות פסות, ונשארנו בעולם הזה, כמו שרואים, נשארנו בעולם הזה, אבל אנחנו לא עולם הזה עם כלל, אנחנו עולם הבאים, אנחנו נצחיים, אנחנו על כנפי נשרים, אנחנו חיים דבר אחר פה. את הנצח אנחנו חיים פה. כל התורה הוא דבר, התורה כולה וכל הדרכותיה היא בעצם, הסתכל באורייתא וברא עלמא, היא בהחלט משקפת על העולם, היא בהחלט כוללת את העולם בה, כשם שהעולם הזה כלול בעולם הבא. רק פרוסדור קוראים לזה חז"ל בלשונה הדרכתית, הדרכה לנו. העולם הזה כולו עולם הבא. העולם כלול, נגיד עוד יותר, בקדוש ברוך הוא. ואין הדעת תופסת. כן, כשאנחנו מקבלים תורה, כשתורה הגיעה לעולם, וכשאנחנו מקבלים תורה, חשוב מאוד מאוד, מאוד מאוד, להיפתח, להתאפס, אל האמת הזאת. לא נמשוך אותה אלינו. לא לדרוש ממנה שתענה על הציפיות שלנו, על החולשות שלנו ממנה, על היצרים שלנו. זה נכון ככלל, זה נכון לכל אחד מאחד איתנו ולכל לימוד וכל גישה ללימוד. נעשה ונשמע. זו המדרגה של כנסת ישראל, של כל אחד ואחד מאיתנו המקשיבה את התורה. נעשה ונשמע הוא מדרגה מאוד 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 לא פשוטה ומאוד מאוד טבעית לכל לאומה ישראל ולכל אדם ואדם ישראל. כולנו אמרנו נעשה ונשמע. העמידה הזאת אל מול קודש הבריחו, אל מול מתן תורה ומעל אל מול התורה, הוא העניין המופלא או הביטוי המעשי המופלא של המציאות של האומה הישראלית. אחרת אי אפשר לקבל תורה. אחרת אין כאן, יש פה את העיכוב. הגמרא בשבת מפורסמת, אהוד צדוקי דחזיה לרבה דקמיה בשמטה. הצדוקי רואה את רבה יושב ולומד, ואצבעו מתחת לרגלו ונוזל דם. הוא לא שם לב. דם הזוי כזה רבה. הוא לא שם לב למה שמתרחש. יושב ולומד, לא שם לב. אומר לו אותו מין, אותו צדוקי, אמא בזיזה, דקדמית ופומייכו לאוזנייכו, לאוזנייכו, הכתב בחזותייכו קיימת. אתם עם פזיז, אתם עדיין בפזיזותכם. איבאילכו, אומר קודם דברי הצדוקי, איבאילכו למי שמע, אם הציתו קבליתו, היא לא קבליתו. אומר הצדוקי, טענות לכאורה מאוד מאוד צדקות כלפי רב וכלפי האומה הישראלית בכלל. אתם אנשים שטחיים, במקום לנצל את הכישרונות, אתם מאוד כישרונים, עם ישראל מאוד כישרונים, במקום לנצל את כל הכישרונות, את כל היכולות, לבחור דברים, להתנהל כמו אנשים מבוגרים, כמו אנשים גדולים, כמו אנשים מפותחים, תרבותיים, לא עזויים. אתה, במקום לחיות את המציאות, בשיא כישרונות שלך, זה מה שגם הקדוש ברוך הוא, נגיד אולי, מצפה מאיתנו, אומר אותו צדוקי. צריך לשמוע, לשקול ולהגיד תשובה. מה זה הבזיזות? מה זה חוסר האחריות? מה זה חוסר הרצינות? מה זה הקטנות והילדותיות הזאת? להגיד נעשה ונשמע. אתם לא רציניים? לא ככה חיים. נוסיף את המילה, רשעים. לא, הוא לא אומר כך. לא ככה חיים אנשים תרבותיים, נורמליים, מפותחים, אנושיים, עולם הזהים. ככה חיים? הקדוש ברוך הוא נתן לך כישרונות ויכולות. צריך לבחון דברים, לעשות דברים באופן מושכל, ולא באופן ילדותי, חזותי. טענה מאוד צודקת לכאורה. זה טענת הצדוקים. אותו דבר, הוא רואה את רב, הרב יושב ולומד איזה מסוי באיזה אקסטאזה. אתה לא שם למה שקורה. מה זה האקסטאזה הילדותית והחסרת האחריות הזאת? אתה לא רואה שאת בחשמו זה לדע? אתם עדיין באותה גישה, כאילו, לא אנושית, לא מפותחת, לא מוציאה אל הפועל את הכישרונות, את היכולות. אומר לו רבה, ענה דסאגים ושלימותה כתיבן תומת ישרים תנחים. אנך אין שדסאגים בעלילותה כתיבו וסלב בוגדים ישדים. אומר בעצם רבה, מוי דמימי קצת כזה, אתה צודק, אני פחות ערני למתרחש. אז מה יקרה? הכל יהיה בסדר. מה זה האמירה השטחית הזאת, הילדותית הזאת? כך מדבר אדם ישר שיש בו תום. מה זה ישרות ומה זה תום? תומת ישרים. אני אגיד מילה אחרת, שזה אותו עניין. אני חי בעולם שיש בו קודש ובריחו, ואתה חי בעולם שאין בו. מה זה לחיות את הקדוש ברוך הוא? זה באמת עומק השאלה. את זויקי בצדק אומר, אני חי את כל הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אני חי את כל הכוחות, את כל היכולות, ואיתם אני אתקדם מעלה ואפתח את העולם. תוהו שלם נבנה על ידי כל הבחינה הכישרונית הזאת, המפותחת הזאת וכו'. כל זה, סלב בוגדים. אתה בוגד. וסלב בוגדים ישדים. כל החוכמה שלך, כל היכולות שלך, כל ההתבוננות, כל הריאליות, אתה כל כך ריאלי, כל כך מציאותי, כל כך בוחן, כל כך משתדל לעשות אולי גם את הטוב ואת הישר, אתה בוגד. במה? בקדוש ברוך הוא, באמת, והסתכל באורייתא, בנצח, וחי את השעה. נו, אפשר לעשות דבר כזה? תומת ישרים. תומת ישרים קשורה, והוא מועיד למי קצת, קשורה בכך שאולי אני לא שם לב מה קורה עם האצבע. לא בגלל שאני ילדותי, לא בגלל שאני חסר אחריות. באמת זה נוגע לאופי, נוגע לאמונה, נוגע למדרגת החיים האלוקיים שבאומה הישראלית. תום של ישרים. אפשר בעולם להיות תמימים? יש שקוראים לנו, תפסיקו להיות נאיביים. וחז"ל אומרים, צריכים להיות נאיביים באמת. צריכים להיות אנשי אמת. אנשי אמת זה לחיות את השם. וכי תורה ניתנה לנו, נגיד כך, כדי להוציא לפה את הכישרונות שלנו, את היכולות שלנו, את האישיות שלנו. התשובה היא חד משמעית. קודם כל נגיד את התשובה, דבורים ותהלים זה שטויות. זה שטויות. וכי האדם צריך ללכת עם האישיות שלו ולעסוק בהוצאתה אל הפועל. יש דברים אמיתיים שצריכים להסיק אותם. בוא נהיה ישרים. בוא נהיה תמימים. בוא נהיה עם אותה תמימיות, נאיביות שיודעת. ניתן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. אפילו נדרוש כביכול מהקדוש ברוך הוא שנהל את העולם. נצפה, נרצה, נאמין. נחיה. זה לחיות. במקום לבגוד. המעמד שאנחנו עומדים בו לפני מתן תורה, ואומרים נעשה ונשמע, הוא באמת התרוממות כבירה אל הטוב והיושר האמיתי. שהוא מלא ביטחון, הוא מלא רוגע, הוא לא חסר כישרון, הוא לא ילדותי, הוא לא כתוצאה מזה שחס ושלום טיפשות גורמת להגיד כך, חוסר ניצול של הכישרונות גורם להגיד כך. הגיע הזמן שהנשמה תדבר, שכנסת ישראל תדבר, שהדביקות האמיתית דביקות שבריחו, ובתורה ובנצח ידבר, ידברו. זה תורה, זה כנסת ישראל, זה תמיד דרך הרמיזה המצוות שכל אדם ואדם מישראל בנשמתו. ישרים מלאי תמימות של דבקות אלוקית. מה עם העולם שלנו? הכל יהיה בסדר גמור. יש בכלל עולם שלנו? אנחנו לא מכחשים לו. אבל מה, זה מתחיל מהעולם שלנו? צריך לעסוק בשאלה איך הכישרון שלי יצא לפועל, והאם אני אוכל לעשות את זה או לא יכול לעשות את זה. הגיע על מה לעסוק, לא בשטויות, אלא בדברי אמת. זה מתן תורה. הגיע הזמן לעסוק בקדוש ברוך הוא, בתורה, בגאולה האמיתית, להביא ישוע לכל אדם ואדם בעולם ולכל גרגיר בעולם. ולא לעסוק בסדרנות של שיח כישרונות והיכולות וכו', וגם להשתמש בתורה כדי בתור עצות טובות וכל מיני דברים. לא, לא זה תורה, ולא זה כנסת ישראל, ולא זה המציאות שלנו בדביקות שלנו, של האומה הישראלית בכלל, וממילא יותר ויותר של כל אחד ואחד מאיתנו, קודם כל בנשמתו ובפועל ממש. אז כל אחד לפי מדרגתו. נעשה ונשמע היא בעצם אמירה נשמתית שבה פלא, היא פלא, כי המציאות של האומה הישראלית היא פלא. גם זה כאילו הנצח מדבר. נעשה ונשמע. אין בעיה. זו אמירה שיש איתה עומק פנימי עצום, וממילא בנייה נפשית עובדתית כזאת. תומד ישרים תנחם, מה יהיה? הכל יהיה בסדר. אומר רבה, כאילו האדם השטחי הזה, האדם המעמיק הזה, האמיתי הזה, היודע את האמת, היודע ובטוח בה. אז היה כן דם, לא דם. טוב, זה נראה שלך, זה על הרבה השלכות יש מזה. אני לא רוצה עכשיו להתאחל זה, אולי אני יודע אם אני מוצא זמן, איך בסופו של דבר חיים, איך גם זה מושלח למציאות המעשית, צריך לשים לב. עיקר נקודת המוצא שלנו היא ההתרוממות הזאת שנוצרת בינו הקשבה אמיתית או ניקיון אמיתי שמקשיב, שזה הנכונות האמיתית ששמע נעשה ונשמע, אפילו לא כל כך הקשבה כמו נעשה, כלומר הנכונות לעשות, והעמדה הזאת אל מול השם, אל מול תורתו, ממילא ההשתאבות, נאמר, ההתרוממות שלנו אל האמת הגדולה הזאת, היא מצליחה, גורמת שאנחנו באמת גם נפגשים איתה. אחרת אנחנו בעצם לא נפגשים איתה, או לא נפגשים אותה בצורה השלמה. יש לנו המון המון חומות, הרבה הרבה מפריעים בינינו לבין התורה, כי אנחנו דורשים מהתורה, גם בלימוד שלנו בכל סוגיה וסוגיה, דורשים ממנה שתעמוד במבחן שלנו, כאילו היא צריכה לעמוד במבחן שלנו, כאילו הקדוש ברוך הוא צריך לעמוד במבחן שלנו. אז אנחנו לא זוכים, כתוצאה מזה אנחנו סופים את עוזנו באמת להקשיב להשם, להקשיב לתורה, לתת לה לחדור בתוכנו, לתת בה לרומם אותנו אליה, וממילא להתמלא בכל טוב, בכל יושר, בכל אמת, בכל גבורה, בכל המידות האלוקיות, כל האמיתות וכל המידות האלוקיות. כן, אומר האפשרות הזאת, הקיף הגדול הזה שמתחיל באמת נגיד, מתחיל מהתכונה הנשמתית, הישראלית, האופיינית לכל ישראל ולכל אדם ואדם בישראל, וזה בעצם האמונה. האמונה באשם. האמונה המוחלטת באשם. רש"י מזכיר שם את המילה הזאת. הגמרא אומרת דסגינא בשלמותה. בשלמות, בתמימות, בתום. מה שהתהלכנו עמו בתום לב, כדרך העושים לאהבה, וסמכנו עליו, שלא נתענים בדבר שלא נוכל לעמוד בו. ובאמת, כתוצאה בגישה הזאת באמת, מתברר שאנחנו יכולים לעמוד בדבר הזה, נגיד המילה הזאת, בקלות. כשאמר בקלות, זה לא, המילה לא באה להקל ראש. אנחנו יכולים לעמוד במשימה הזאת בקלות. כי היא טבעית לנו. בספר דברים, כי המצווה הזאת לא נפלט ממך ולא חכה, לא בשמיים ולא בעבר לים וכו'. הוא ברור כל כך שיש בהראו את זה על התשובה, יש בהראו את זה על התורה. מה מדבר שם על התשובה? הוא בחזר באופן פשוט בהראו את זה על התורה כולה. לא נפלט ממך ולא רחוקה. באמת, הפסוק הזה אומר דבר, הוא מציין לנו דבר מאוד מובן, ואולי הוא רומז, שזה באמת כל כך רחוק מאיתנו, זה בשמיים ומעבר לים. ואל תגיד שזה מעבר לים בשמיים. למה לא אומר? זה באמת לכאורה כך. באמת, יש אפשרות, המהר"ל אומר, שהאפשרות שלנו ללמוד את התורה, הוא רק בגלל שלמדנו את התורה לפני שבאנו לעולם. כל אדם, בתור בימי אמו, למד את כל התורה כולה, יצא בימי אמו, והמלאך כאבים משקחו. אחרי דברים יכולים ללמוד. אומר המהר"ל, היכולת לקלוט את התורה, זה רק בגלל שהיא הייתה אצלנו כבר. זה להזכיר מי שכחו. האם אנחנו צריכים לסגור פער בינינו לבין התורה? התורה נמצאת שם, בשמיים, מעבר לים. וכאן מאוד, בוא נכנס לפרטים האלה, מה אומר בשמיים, מה אומר מעבר לים, שזה באמת כך. אנחנו פה, ואיפה התורה? ואיפה היכולת שלנו לסגור את הפער הזה ולהתקרב אליה? ולמצוא את עצמנו אצלה? על מה שאמרנו. בנצח אנחנו צריכים להתרומם. כן? להתרומם למדרגה אחרת, לכאור אחרת לגמרי, אבל אנחנו כל כך לכאור פה. לא בשמיים ולא מעבר לים. לאמור, מי יבואו לנו מעבר לים, מי אלינו לשמיים, מה ויקחה אלינו ונשמיענו אותו ונעשה לה. זה דקדק בפסוק. להפנות לתשומת לב. אם באמת עם השמיים ומעבר לים, נצטרך לשלוח מישהו שיהיה אמצעי בינינו לבין התורה. וכשהוא יבוא, הוא ישמיענו אותה ונעשה לה. לשמוע ולעשות. ובאמת אומרת, לא, בפיך ובבבך לעשותו. זה לא כתוב לשמוע. אתה מחפש דבר שהוא נמצא אצלך בפנים. הוא בכלל לא רחוק. זה קל מאוד אמרתי. זה מאוד לא פשוט, יש המון עבודה. זה אצלך בפנים. אומרת לנו התורה, דע לך, שמה שאתה מבקש, אני אגיד במילים שלי, את הקדוש ברוך הוא, את התורה, את הנצח, זה בתוכך. לך יש נשמה כזאת. קודש בריחו, אורייתא, וישראל, אחד. באמת, יש אומה, נוח יכול לקבל תורה? יש אומה שיכולה לקבל תורה? יש אומה שיכולה לתקן עולם במלכות שדי? יש אומה שיכולה לחיות את מלכות שדי? וזה נקרא לתקן עולם במלכות שדי. תקן עולם, שיהיה מלכות שדי, לתקן עולם במלכות שדי. הוא מלכנו ואנחנו עמו וצאן מרעיתו. כן, הקדוש ברוך הוא מציע אותנו להיות לו לעם, והוא יהיה לנו לאלוקים. זה בדיוק מה שנבנה. והמציאות הזאת היא מציאות. אנחנו לא צריכים לעשות אותה. אנחנו לא צריכים לחפש מעבר לים או בשמיים את מה שחסר לנו. בעצם כאילו אנחנו נדרשים כאילו לא לעבוד. זה בפיך ובמדך לעשותו. קוראים לזה, תזרום. לא אותה זרימה מלאכותית, דמיונית, לא יודע, לא מתחלשים דבר, תופעה מסוימת. כן. באמת, צריך עמל גדול, עבודה גדולה בתורה. אבל עבודה גדולה בעצם, רציתי לדצל היום לפעמים לשון, לגלות פנים בתורה כהלכה, לגלות את התורה. לא להכניס אותה בקרבנו. היא שמה. היא שמה. אנחנו כנסת ישראל. אנחנו מלאי נשמה. אנחנו מלאי תורה. אנחנו מלאי קודש בריחו. אנחנו תמים וישרים. יעקב אשתם, יושב רואי. יש צריך ללמוד הרבה מאוד. צריך לעמול הרבה מאוד. לא בן, אבל אתה לא עמל להשיג דבר שאין לך. אנחנו צריכים בעצם בפיך ובלבבך לעשותו. לא יודע מה פי. המילה לעשותו אפילו משתמע, לא לשמוע ולעשות, אולי זה כאן. נעשה ונשמע. מה שאין כבר, אם זה מעבר לים, צריך, מי יעבור למעבר הים? וישמיענו אותה ונעשינה. טוב, מי יעלה לנו השמיים? אם כן, כשדיברנו על קודש הבריחו, דיברנו על מתן תורה, נחשפו השמיים, והגיע תורה לעולם. כשאמרים שהגיע תורה לעולם, כי יש פה אומה מקשבת את התורה, ועומדת במרגלות הר סיני, באופן ואומרת נעשה ונשמע. אם כן, כאילו נפתחו כל הצינורות, או נחשפה המדרגה הנשמתית הזאת של טוב ויושר, שהיא נקייה. זקה מכל עיכובים, מכל מעצורים, מכל צנאים. אם התורה תהיה כזאת, אקבל. אם תהיה כזאת, לא אקבל. וכולי. ככה אצל האומות השונות, וככה אצל האנושות בכללה. אפשר גם להבין את זה, כמו שאותו צדוי כיתוי. והאומה הישראלית היא נקייה וזקה. והנקיות והזקות הזאת שבה היא לא חולשה חס ושלום. לפי שזה אולי גורם לה לא להסתכל אם דם יוצא מהאצבע וכדומת. היא נראית לפעמים כאילו לא כל כך מתחשבת במציאות שמסביב, ולא אין אח שווה כל כך גדול לכל מיני דברים כאילו חשובים. והמדרגה הזאת היא מדרגה המאפשרת את קבלת תורה, ויותר מזה, המאפשרת למצוא את התורה בנו. זה חיבור אמיתי של עולמים ותחתונים. למצוא שהעולם שלנו כל כך קרוב לאלוקיו. הוא פה. אלוקים קרוב אלינו. התורה אומרת, מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר מלכת בכל קוראינו אליו. פסוק, ועוד אחרי זה מי גוי גדול אשר לא אלוקים, אשר לא חוקים שמודים צדיקים. תפילה ותורה. תדעו את הלאה מציינת תמיד כאן. התורה מציינת, מי גוי גדול, שיש לו תורה. מי גוי גדול? שכוחו בתפילה. ומה כוחו בתפילה? מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו? לא מי גוי גדול שיכול להתקרב אל השם. כשאנחנו קרובים אל השם, מתברר לנו שהוא קרוב אלינו. אנחנו לא יוצרים קרבה עם השם. אנחנו לא יוצרים קרבה עם התורה. אנחנו מגלים שהוא קרוב אלינו. אנחנו מגלים את הקרבה. אנחנו לא יוצרים אותה. זו חוכמה לא פשוטה, עמל לא פשוט. אבל לא לטפס לשמיים, לא לעבור מעבר לים, לא לסגור פערים שלא קיימים, שאנחנו יוצרים אותם. זה בעצם לחיות את האמת, להיות אמת, להיות שם, זה לא שם, להיות, השם הזה הוא פה, בתוכנו ממש. וזה גאולת עולם. עברתי לדבר, אנחנו יש לנו תפקיד עצום בעולם. לגאול את כל העולם כולו. אנחנו יש, מתן תורה הוא לא נתינת תורה לישראל. נתינת תורה לעולם בישראל. אולי נתינת ישראל לעולם. נתינת כביכול קודש הבריחו ותורה וישראל לעולם. הקדוש ברוך הוא לא שייך לנו. התורה לא שייכת לנו. גם אנחנו לא שייכים לנו. הקדוש ברוך הוא אלוקינו, הוא השם אלוקינו. והתורה היא תורת השם שרק אנחנו מקשיבים אותה. שרק אנחנו, עוד מילה שלא נפרט לה, שרק אנחנו, גם תורה שבעל פה, מקשיבים אותה, והופכים להיות מעיין שלה, פרה ולווה וכו'. רק אנחנו מקשיבים תורה, ומופיעים תורה, וחיים תורה. רק אנחנו. אבל זה של העולם כולו. של העולם כולו. כי באמת, בכלל, אני אגיד כאילו בלשון כזאת, יש דבר חוץ מזה? יש דם, יש אצבע, יש כל מיני דברים. כאילו, אני לא, כשאני אומר שהם לא קיימים, לא במובן שהם לא קיימים ואני מכחיש את קיימם. הם קיימים מחמת שזה קיים. הגאולה היא לעולם כולו. התורה שאנחנו קיבלנו ושחיה בנו ושאנחנו עמלים בה, דבקים בה, חיים אותה, ויש לנו תפקיד גדול מאוד מאוד להיות תורה בעולם בשביל אותה, אותו אבן שנמצאת באיזה מקום, בשביל אותה לטאה שנמצאת באיזה מקום, בשביל עד כל החי של כל הצומח, הצומח החי, בשביל כל אדם ואדם בעולם. כולם זקוקים מאוד מאוד לקודש הבריחו, כולם זקוקים מאוד מאוד לתורה, כולם זקוקים מאוד מאוד להופעת כנסת ישראל, להופעת מלכות השם, להופעת האמת הגדולה הזאת, הטוב השלם הזה, היושר השלם הזה. כל העולם מצפה לזה מאוד מאוד. הוא לא יודע, הוא לא יודע בגלוי, והוא הרבה פעמים מעכב את הטובה הזאת מלבוא לעולם. מכחישים פעם הנשמה להקשפים, מתעלמים ומכחישים. כולם, אנחנו לא מתפעלים מזה, כמו שלא מתפעלים מאדם, מאדם שזורם עם האצבע פצועה. אבל התפקיד הוא כזה, התפקיד הוא כל, כולל כל. הדביקות שלנו בהשם, הדביקות שלנו בתורה וקבלת תורה, העולם לא יתקיים אם לא תגיע תורה לעולם. כי אין הצדקה או אין קיימות, אין עולם. המציאות העולמית היא מציאות של קבלת תורה. המציאות העולמית היא מציאות של דבר השם הממלא את הארץ. השם כביכול הממלא את הארץ. זו המציאות העולמית שמוכרחה לצאת אל הפועל. והחלה לצאת אל הפועל ממש ממש שניתנה תורה לישראל. זהו רגע מכונן. יותר מזה, חיים הגיעו לעולם. דבר השם הגיע לעולם. נצח הגיע לעולם. ואיכן הגיע לעולם? בנו. בתוכנו. בהקשבתנו, בהפנמתנו, בחשיפת המדרגה הישראלית, בחשיפת הנשמה שבנו. והכל תלוי, הכל ממש תלוי בקיימות של המציאות הזאת. בהמשך הופעת המציאות הזאת, שהיא בטוחה וודאית, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא נותן תורה, הוא נותן תורה גם עכשיו, והוא מנחיל תורה ומנחיל את האמת ומרומם ומרומם ומרומם, וכל אחד אחד מאיתנו שיושב פה בפינה הזאת ולומד, כן, הוא, הקדוש ברוך הוא בונה פה תורה בעולם, ממשיך להזרים לנו להשפיע, להופיע, ואנחנו כליו בפי אומרים לך לעשות אותו, נעשה ונשמע. ומתוך כך, מתוך כך באמת כל גאולת העולם, כל מה שצריך להופיע בעולם מונח שם. אני רוצה רק להוסיף עוד איזה הזכרנו את הפסוק בפיך ובלבך לעשותו, שזה מתייחס באמת לכאורה במישרין לצד בפיך ובלבבך, נחסים כאילו לחשיפה של האמת הזאת, אולי של הלימוד. בפיך ובלבבך, טוב, אני לא רוצה להיכנס כל כך לדרכי הלימוד, שאני חושב שאפשר היה ללמוד מזה קצת, אבל איך לומדים דף גמרא, איך לומדים, איך... יש לנו מצווה גדולה ללמוד. 120 שנה. ללמוד זה בעצם לעמוד עוד ועוד ועוד על האמת. זה לא עליך בכלל לגמור, ואתה לא יכול להיפטר מזה. המילה הזאת היא נכונה לגבי לימוד תורה, היא נכונה בכלל לכל המשימה הגדולה. והיא מתחילה, אני חושב מאוד, מהתום והיושר. הרבה פעמים, אני רוצה רק להתייחס גם לזה, הרבה פעמים, ואולי אפילו ככה מה שדיברתי כאן, נבנות אצלנו שאיפות מאוד גדולות, הרגשת אחריות מאוד גדולה. ובצדק, שאיפות שלנו צריכות להיות עצומות. והאחריות שלנו גם היא צריכה להיות עצומה מאוד מאוד. החשק שלנו לא הועיל ולא הועיל. והיכולות שלנו, רחמון נשמע, אחרי כל השאיפות והרצונות האלה, נו, ומה אני מצליח לעשות היום, מה הצלחתי אתמול, מה אני אצליח מחר. חסי שלא דבר כזה יכול גם להכניש. כי דווקא מתוך שאיפות גדולות, חייבים להיות, צריך להיות עם אמונה גדולה, עם שאיפות גדולות, עם אחריות גדולה. אבל לזה מצטרף הטוב והיושר באמת, דהיינו, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ואני כלי שהצליח היום להבין חצי תוספות. אוי, זה משהו אדיר. מה היה בחצי השני של התוספות? זה בכלל לא הנכון השאלה הזאת. היא לא נכונה. בוא נגיד, לא נכון שהיא תטריד, לא נכון שהיא תחריש. מה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? אנחנו צריכים להיות תמימים, ישרים, אמיתיים. האמיתיים זה להיות כלי אמיתי, עם צניעות, עם ענווה, עם פשטות, עם נכונות לעשות דבר קטן שבקטנים. בעזרת השם זה יביא ברכה עצומה, הקדוש ברוך הוא ישתמש בזה. מה זה הדבר שקראתם? הבנתי את קושיית התוספות. משהו אדיר. ומה יהיה עוד? ומה יהיה עם כל השעס וכולי? ומה יהיה עם מידה טובה הזאת? ויש לי כל כך הרבה מה לתקן לכל אחד ואחד מאיתנו בלי שום ספק. אני אגיד על עצמי, לא אגיד לכם. יש מה לתקן. בלי ספק זה על עצמי, אני אומר. כן. אז, נו, בשביל זה אנחנו חיים בעולם. להגיד שאנחנו נשמח בעבודת השם, בתנאי שנצליח. מה, אנחנו מפולקים? אנחנו קטנים? אנחנו צדויקים? שרוצים להפיק תועלת? התפקיד הגדול שלנו להיות תמימים, ישרים, פועלים עם כן. יש המון מה לעשות. אף פעם לא בפעילות, תמיד בעונג. זה באמת לא פשוט. העונג והשמחה בכל דבר קטן שבקטנים בא מתוך גישה של טוב ויושר, מתוך אותה גישה שאומרת הקדוש ברוך הוא, תורתו, כנסת ישראל, הגאולה, הכל מציאות אדירה מובטחת שאנחנו ברוך השם יש לנו את הזכות הגדולה להשתתף מזה, להיות חלק מזה, לתת לזה. אנחנו רוצים לעשות הכל, הרבה מאוד, בצדק, צריך לרצות המון ולעשות את מה שעכשיו אפשר בשביל זה. ומה יהיה עם היתר? זו שאלה לא נכונה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והשמחה והעונג לא תלויים אלא במה שכן זכינו, לא במה שלא הצלחנו עדיין. זה המצב האמוני, הנפשי, המעשי, הבריא, הישר. זה תם וישר. רק איש תם וישר יכול באמת לעבוד את השם בשמחה ובאומץ ובמרץ רב בלי להיחלש, בגלל שאנחנו כל כך כל כך מסוגלים מעט. שכחתי לנתק. דהיינו להתחבר. מה שמתנתקים, מתחברים. כן. שייך לשנינו. צריך לשכוח את היד, כזה חובר, כן. זו עבודת השם אמיתית. אני רק אוסיף את המילה הזאת, רק נסיים לזה. שהרב זצ"ל מזכיר, רק מפנה תשומת הלב, בסידור בעולת ריאה הוא מדבר על חג השבועות, אומר שאת הגודל בחג השבועות שהוא יום אדיר אי אפשר לקרוא שיר השירים. ככה אומר שם, קשה, זה תינתן לנשמה. קוראים רות, לא זוכר בדיוק את השור שלו, יש שם השמחה והתענוג מופיעים בהרכבה ממוזגת. אני לא יודע לפרש את דבריו, אני רוצה לתת את תשומת לב לנקודה הזאת, ואני חושב שיש באמת, אמרתי מקודם, שאיפות גדולות ותרומות גדולות ומחויבות מאוד גדולה בחג השבועות, מביא אותנו באמת אל הגודל הזה, בעזרת השם, לאחריות הגדולה הזאת. ובאמת יכול להיות, תינתן לנשמה כאילו. זה לא בדיוק דברים של הרב. הוא אומר שיר השירים, הכל יתפרק. מה זה רות, מגילת רות? אני אציין איזו נקודה שנדמה לי שנכונה מאוד מאוד. רואים במגילת רות את הטוב, את היושר, את היכולת להתנהל בעולם בלי טענות. למה אין טענות? כי יש קדוש ברוך הוא. האדם מלא טענות, גם כלפי עצמו. ובאמת להתהלך בעולם בעונג, בשמחה, באמיתיות, זה להתהלך עם השם. יכולה לפעמים להיות שאדם אין לו טענות בגלל שלא אכפת לו, לא אכפת לו משום דבר. זה חולשה גדולה. הצדוק חושב שרב על מצוי בשחולשה. אפשר להתהלך בעולם בתום ביושר, מתוך שיש קדוש ברוך הוא ואנחנו אין לנו טענות. מזה צומחת מלכות דוד. הכל בנועם, בצניעות, ברוגע, באופן שאין טענות. לקבל את הקדוש ברוך הוא, ומתוך כך לקבל את המציאות, ולחיות אותה לפי מה שאפשר. בסוגריים, כשיש צורך לעשות משהו, עושים את ההשתדלות. ורות עושה את ההשתדלות, נעמי לא חייבת לעשות את ההשתדלות, והשתדלות לא פשוטה, והכל תחת אווירה או תחת מציאות, תחת גישה של צניעות, רוגע, קבלת דין, קבלת דין באמת, לא מרירות, קבלת אמת, לקבל את השם, לקבל את הנהגתו. מזה צומחת מלכות דוד, מזה קבלת ישועה שלמה. זה עם ישראל שמתהלך במציאות, וזה או שחג השבועות, חג מתן תורתנו, כל שנה ובשנה זו בעזרת השם לעשות עוד מהלך נוסף בזה, להתגדל באמת, להיות עם ישראל ספוג בהשם, כי בכל ספוג בהשם, כן, מחובר אל אלוקיו, ספוג בתורתו, ספוג מלא את נשמתו, נושא באחריות אמיתית, והכל מתוך טוב ויושר אמיתי, בשקט, בשקט במובן הזה, ברוגע ובשלווה, בלי תסכול, בלי עצבנות, בלי כעסים, בלי נופך שבא מתוך המציאות התחתונה, כן, והיא מקשה ומפריעה לקבל באמת, אלא, והרוגע הזה הוא רוגע אמיתי, לא של בטלונים, לא של מי שמפסיק לרצות, של אנשים שרוצים המון והולכים בשמחה גדולה אל ההמון הזה, אל הגודל הזה, אל הגאולה השלמה, בעזרת השם, כולנו כאחד יחד.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.